הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפרק הזה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. בפרק הזה אנחנו נדבר על אכיפה וזיופים. איתנו באולפן, רועי קורניק, שותף, עורך דין, מנהל מחלקת אכיפה בקבוצת ריינולד כהן, גלעד ברקת. רועי, ספר לנו קצת על עצמך.
אלן, שמי רועי קורניק, אני עורך דין, אני מנהל את תחום האכיפה בקבוצת ריינולד כהן. אני בריינולד כהן כבר קרוב ל-28 שנה, עוסק באכיפת זכויות קניין רוחני, מה שנקרא anti-counterfeiting, זה מניעה של יבוא והפצה של זיופים.
מעניין, ואיתנו באולפן, איגל ויין, מנכ"ל הפדרציה לקניין רוחני. איגל, ספר לנו על עצמך.
שלום, כמו שאמרת שמי איגל, איגל ויין, אני מנכ"ל הפדרציה לקניין רוחני וסחר בלתי חוקי, גם כן בתחום 25 שנה. אנחנו בעצם נותנים את השירותי שטח לחברות כמו ריינולד כהן, וכל מיני מותגים ישראלים ובינלאומיים, בכל מה שקשור חיבור בין גופים ממשלתיים, לחברות פרטיות.
רואי, מה הוא בעצם תחום האכיפה?
אוקיי, כשאנחנו מדברים על אכיפה, אנחנו מדברים על בעיקר מניעה ועצירה של יבוא ומכירה של זיופים. יש לנו את הכבוד לייצג הרבה מאוד חברות, הן חברות ישראליות והן חברות בינלאומיות. חברות ישראליות כמו למשל סופרפארם, תדירן, תנובה וכן הלאה. וגם חברות בינלאומיות במגוון גדול של תחומים, אם זה חברות מתחום האופנה כמו פומה, לקו, סטנדר ארמור, טומי הילפיגר, קלווין קליין וגאנט ועוד, אם זה חברות מכוניות, פולסווגן, פז'ו, סיטרואן, רנו, חברות של מזון, אפילו מזון מזייפים כמו חברת פררו, חברות צעצועים, הלו קיטי, חברות תרופות, כמו שאתם רואים, מזייפים מכל תחום ותחום. אין תחום שהזיופים פוסחים עליו.
ומי בעצם הלקוחות שפונים אליך?
מי שפונה אליי זה בעלי הזכויות. בין אם הם אלה שפונים אליי, בין אם פונים אליי בעקבות פנייה של שהם קיבלו מנציגים מקומיים או מצרכן שהתלונן, בין אם זה בפעילות שאנחנו עושים בעצמנו, שאנחנו יוזמים בעצמנו, בין אם זה עם איגל, בסיוע של איגל, בין אם זה כתוצאה מפנייה של הרשויות, במקרים כאלה ואחרים.
מעניין. אז מה בעצם ההשלכות של תופעת הזיופים? הרי רובנו קונים מוצרים מזויפים. אז מה ההשלכות בעצם?
אני לא בטוח שרובנו קונים מוצרים מזויפים, אבל חלק גדול מאיתנו קונים, בין אם הם יודעים את זה, ובין אם הם לא יודעים את זה. ולמוצרים מזויפים יש השלכות שאנשים בכלל לא חושבים עליהם. מקובל לחשוב שההשלכות של תופעת הזיופים זה אך ורק פגיעה בבעלי הזכויות, אובדן רווח, פחות הכנסה. זה נכון, אבל זה ממש לא הפגיעה היחידה ובטח לא העיקרית. התופעת הזיופים פוגעת למעשה בכולנו. תופעת הזיופים פוגעת בנו כמדינה, פוגעת בנו כבעלי עסקים במדינה, פוגעת בנו כצרכנים, ואני אסביר. קודם כל צריך להבין שתופעת הזיופים גורמת להפסד הכנסה ממיסים למדינה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, בהיקפים של עשרות מיליונים של שקלים בשנה. מטבע הדברים, העיסוק בסחר בזיופים הוא נעשה ללא דיווח בספרים. ולכן יש הפסד גדול מאוד של הכנסה ממיסים, כספים שאפשר היה להשתמש בהם לצרכים אחרים, במיוחד בימים אלה, אם זה לביטחון, אם זה לתמיכה בתושבים המפונים, ואם זה לכל דבר אחר, וזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. דבר נוסף, יש גם פגיעה בעסקים, לאו דווקא בבעלי הזכויות. תחשבי שיש בעלי עסקים ישראלים, זכיין, או לא חייב להיות זכיין, יכול להיות מישהו שעוסק במחירה של המוצרים המקוריים, בעלי חנויות, בעלי רשתות של חנויות, הם השקיעו המון המון כסף ביבוא המוצרים האלה, המוצרים המקוריים, בחנויות, בשיווק, בפרסום, במחסנים. ברגע שיש תופעה נרחבת של הזיופים והמחירות שלהם יורדות, יש פה פגיעה גם בעסקים שלהם, גם בעסקים של בעלי עסקים פה בישראל. דבר נוסף, צריך להבין שתופעת הזיופים קשורה לעולם הפשע, אוקיי? במיוחד הדברים האלה נכונים לגבי אלכוהול, לגבי תרופות מזויפות. הניסיון מלמד אותנו שהרבה מאוד מהתופעת הזיופים קשורה למשפחות הפשע. כלומר, אם פעם הפשע המסורתי היה לשדוד חנות או לשדוד בתים וכו', היום גם ארגוני הפשע הבינו שאם הם מצליחים להבריח סקית מלאה בתבליות של סיאליס או ויאגר מזויפות, הערך הכלכלי, הרווח הטמון בסקית הזאת הוא הרבה יותר מכל הפשע המסורתי של פעם, ולכן הם נכנסו חזק לעולם הזה. עד כאן מה שנקרא נזקים למדינה, נזקים לנו כאנשים. הדבר הבא זה הפגיעה בצרכנים. כלומר, גם כאן מקובל לחשוב ש... אוקיי, מוצרים זו יפים, מה הבעיה? אז החולצה תתכווץ בכביסה ו... א', גם זו בעיה, אבל זו לא הבעיה העיקרית. יש הרבה סכנות שתמונות לצרכנים כתוצאה מוצרים זו יפים שאנשים בכלל לא מכירים אותם. ניקח דוגמה שדיברתי עליה קודם, תרופות. אוקיי? מדובר במוצרים שאנחנו מכניסים אותם לתוך הגוף שלנו. מדובר בתרופות שאינם כוללות את החומר הפעיל שצריך להיות, או הם כוללות אותו במינון שהוא לא מספיק, או יותר מדי. הם גם לא עושות את העבודה שלשמם נועדה התרופה, וגם אנחנו יודעים את זה כי אנחנו עושים בדיקות לכל התרופות המזויפות שאנחנו תופסים. התרופות האלה מיוצרות בתנאים נוראים, הן מלאות באבק ובלכלוך ובגיר, זה מאוד מסוכן לבריאות שלנו. זה דבר אחד. אלכוהול זה מאוד דומה. האלכוהול המזויף שהוא ממש מסוכן. היו גם מקרים שבהם אנשים נפגעו בצורה קשה מאוד כתוצאה מצריכת אלכוהול מזויף, וזה חומר שאנחנו חוסים לגוף. זה נכון גם לגבי חלקי חילוף לרכב. אנחנו מדברים על חלקי חילוף לרכב שאנשים קונים שחושבים שזה מוצר מקורי, והם לא עושים את העבודה באותו האיכות ובאותו זה כמו המוצרים המקוריים. לא מדובר על מוצרים תחליפיים. יש מוצרים תחליפיים לרכב, חלקי חילוף תחליפיים, וזה בסדר, כי גם אותם חלקי חילוף תחליפיים עומדים בתקנים מסוימים. וזה לא, וצריכים לקבל אישור. לעומת זאת, חלקי חילוף מזויפים זה הונאה, זה שקר, זה מוצרים שהם מזויפים, והם לכן מסוכנים, מכיוון שיכולים לפגוע בכשירות הרכב ולפגוע באורחי רגל ובנהגים.
אני ארחיב בעניין הזה, שדברים שלא מתייחסים אליהם כדברים מסוכנים, נעליים, אין באמת כל הטכנולוגיה של בנעל מקורית, יש ברכיים, יש גב, יש המון המון אפקטים, שגורמים נזקים אדירים שלא חושבים עליהם בכלל, אלא הם נכנסים לעובד, אפילו טבק. טבק זה מוצר לא בריא, אבל שעושים את זה בלי פיקוח ובלי משרד הבריאות, והחומרים שיש בפנים שאף אחד לא יודע מה הם, זה בהחלט סכנה לכולם.
חד משמעית, שכנעתם אותי. עכשיו, זינו הפרה. מה עושים?
צריך להסביר ש... קודם כל, כל העיסוק בזיופים, יבוא המחירה הפצה, זה מהווה גם עוולות אזרחיות וגם עבירות פליליות, אוקיי? לכן אפשר לעבוד גם במישור הפלילי וגם במישור האזרחי. דבר אחד מאוד חשוב שצריך לזכור, זה כדי לאכוף בצורה יעילה, כדאי, וזה נעשה ברוב המקרים, לרשום סימן מסחר. כלומר, סימן מסחר יאפשר לאכוף בצורה יעלה הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי, בצורה הרבה יותר cost effective, כלומר, נוכל להגיע לתוצאות יותר טובות, כאשר יש לנו סימן מסחר רשום. אפשר עדיין לעשות גם לפעול במקרה שאין סימן מסחר רשום, אבל סימן מסחר רשום יעזור לנו, ולכן זה חשוב. בעיקרון, מה שאנחנו נעשה ברגע שיש לנו נושא של יבוא של זיופים, אנחנו נפעל בכלים המתאימים לאותו מקרה. קודם כל, אפשר לעזר ברשויות, אם זה המכס והמשטרה, נרחיב על זה עוד רגע. בעיקרון, המטרה הראשונה שלנו היא לנקוט באמצעי אכיפה כדי לתפוס את המוצרים הזויפים. כלומר, כאשר אנחנו יודעים שיש מקום, מחסן, חנות, אם זה במכס נמצא, שיש מקום שיש סחורה מזויפת, כמות מסחרית של סחורה מזויפת, אנחנו נרצה קודם כל לתפוס אותה. וזה אנחנו נעשה בסיוע הרשויות. לאחר מכן, אנחנו נשלים את העבודת האכיפה הראשונית הזאת, את התפיסה, באמצעים המשפטיים שעומדים לרשותנו. או שנשלח מכתבי התראה, או שנגיש תביעה אם צריך. ננסה לקבל כתבי התחייבות על מנת לעצור את התופעה הזאת. כלומר, שאותם הזייפנים לא יעשו את זה שוב. כתבי ההתחייבות האלה בדרך כלל יכללו גם סנקציה כספית על הפרה, כלומר אנחנו רוצים ליצור הרתעה על מנת לעצור את זה, וגם על הדרך אנחנו נגבה כסף, פיצויים והוצאות מאותם זייפנים, על מנת שזה יממן את כל ההוצאות של האכיפה.
ואיפה יגאל נכנס לתמונה כאן בעצם? אנחנו מדברים עכשיו על הצד האזרחי. אבל זו עבירה פלילית, כמו שאתה מסביר.
נכון, אנחנו כרגע מדברים על השילוב של השניים, כלומר, גם אזרחי וגם פלילי. הפעילות שיגאל עושה, והוא ירחיב עליה עוד רגע, היא פעילות פלילית במהותה. הוא, יחד עם המשטרה, מבצע תפיסות. אני אתן לו תכף להרחיב על הדבר הזה. וההמשך יכול להיות גם בנתיב הפלילי, זה אם המדינה תחליט שהיא מגישה כתבי אישום כנגד אותם הזייפנים, זה קורה לא הרבה, זה קורה רק בדרך כלל שמדובר על היקף מאוד מאוד גדול של הפצה של זיופים, זה קורה עם מה שנקרא רצידיביסטים, כאלה שעשו את זה כמה פעמים, זה קורה גם בעיקר לגבי אותם זיופים חמורים מסוכנים, כמו תרופות, כמו דברים כאלה, פחות קורה לעניין מוצרי הלבשה ואופנה וכו', שם זה באמת לעתים יותר רחוקות מגישים כתבי שום. אבל כאן אנחנו נכנסים לתמונה, ואנחנו נתכוון, אנחנו ריינולד כהן, ואנחנו משלימים את הפעילות הפלילית, את הפעילות של התפיסה של המוצרים, אם צריך הגשת כתבי תביעה, אם צריך שליחת מכתבי התראה, צריך להסביר שללקוחות זו בעיה מתמשכת. זה לא משהו יש פעם אחת, נטפל בזה וזהו. זה בעיה מתמשכת שקורית כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים למצוא את הכלים היעילים ביותר, שגם לא יושקעו בהם עלויות יותר מדי גבוהות, כדי לעצור את זה, כדי למנוע את זה, ודי לגבות כסף מאותם הזייפנים.
יגאל, אתה יכול לספר לנו על איזושהי תפיסה ככה מעניינת, או מקרה מעניין שקרה לך?
יש כל הזמן זה בשוטף. מה שאורי אמר, קודם כל המטרה שלנו היא להביא את הרשות המתאימה, בדרך כלל זה 90% יהיה משטרה, אבל יש פה גם את רשויות המס, יש פה את הגנת הצרכן, יש פה המון המון גופים שבעצם מתפקידם לטפל בדברים האלה, רק צריך לבוא מסודרים אליהם, אוקיי? אם זה להביא את כל הדברים שהם צריכים בשביל להשתמש בהם מול בתי המשפט, בשביל הוצאת צווים, כל הדברים האלה, אז זה העבודה שלנו. הדברים האלה הם יומיומיים, זה משהו שאנחנו עושים מספר פעמים ביום, ונתקלנו בדברים הכי הזויים שאפשר לעלות על הדעת, אם זה להגיע למחסן שנמצא באמצע שדה, מתחת לגשר, שאין שם שום דבר, והחליטו להקים שם מפעל לייצור דבש. אוקיי? זה יפו מותג מאוד מאוד ידוע, עבדו שם רק בלילות, עם נרות, מקום שאין לאף אחד מה להסתובב ומה לחפש שם, הם ידעו בדיוק לאיפה להגיע, איך לייצר ואיך לשנע את זה. אז לפעמים הם אלופים, הם יודעים בדיוק את המועדים, את הזמנים, מתי לספק את את אותו מוצר שיש לו את הביקוש הכי גבוה, יכול להיות ספרי לימוד ברמה הזאת, לפני שנת הלימודים, אם זה תיקים, חזרה לבית ספר, הם יודעים את הטרנדים הנכונים של מתי ואיזה מותג הוא הכי חזק, ומה יש ביקוש, הם מראים בדיוק כמו שאר היצרנים, מתי לייצר, הם מנסים לזהות מה היצרנים גם הולכים לייצר, בשביל להיות מעודכנים איתם. מבחינת מקומות, היינו מבתי בושת שהשתמשו בהם כמקום מסתור לאחסון של מוצרים כאלה ואחרים. היינו באמת מגני ילדים ועד בתים, אנשים בתוך הבתים גם כן סוחרים כל מיני מחסנים, ועד מפעלים שמיודעים לייצור ברזל, אבל הם מחסנים שם דברים אחרים לגמרי. זה פשוט, זה בכל מקום נמצא. גם הם יודעים לנצל את החולשות של המערכת, איפה הם חושבים שלא יגיעו אליהם. הרבה פעמים הם טועים. לפעמים עושים לנו חיים קשים, אני מודר מתוודא, שמודים איך להסליק את הדברים, לאיפה יותר קשה למשטרה להגיע, או מתי יהיה להם יותר קשה להגיע. אבל עדיין, יש נכונות של המערכת, אז הכל מסתדר.
מה בעצם הערך המוסף של השיתוף פעולה בין שניכם?
הערך המוסף הוא שאנחנו יכולים יחד למעשה להעניק ללקוח, לבעל הזכויות, את המענה הכי טוב והכי אפקטיבי. כלומר, אני אבחן את המקרה, אני אראה בדיוק מהם מפיקי השיווק של אותם זיופים, וננקוט באופן היעיל ביותר כדי לעצור את זה. אם מדובר ביבור, אני אעזר בשלטונות המכס. במקרה הזה אני פועל לבד מול המכס, מזה הרבה שנים. חשוב לציין, המכס מהווה כלי מאוד חשוב ומסייע מאוד בנושא של הפצה של יבוא של זיופים, וזה גם אמצעים מאוד אפקטיביים, מכיוון שאנחנו עוצרים את הסחורה בנמל, והיא לא משתחררת לשוק, ששם הרבה יותר קשה כבר לתפוס אותה. ואם מדובר בהפצה כבר בתוך השוק הישראלי, אנחנו נעזר ביגאל, ויגאל ימצא את הדרך הכי טובה בשיתוף עם המשטרה, כדי לתפוס את הזיופים האלה. ומשם נמשיך הלאה, כדי, כמו שאמרתי קודם, לבוא דין ודברים עם אותם זייפנים, כדי למנוע מזה מלקרוא שוב.
אז אנחנו לקראת הסוף. רועי, מה הטיפ הזהב שלך לבעלי הזכויות?
קודם כל, אני רוצה להגיד, מי שסובל מבעל של זיופים, אז כמה שזה נשמע אבסורד, זה סימן טוב. אוקיי? כי אנחנו יודעים שהזיופים הם בהתאם למידת הפופולריות של המותג. ברגע שהמותג הוא מאוד פופולרי, אז יש לו הרבה זיופים. ברגע שהמותג הוא לא פופולרי, אז זיופים יורדים. וזה יכול גם להשתנות עם השנים. אז קודם כל, זה סימן טוב. הדבר השני הוא לא להתייאש. אפשר, גם אם זה נראה מאוד מתסכל ובעייתי, אפשר. יש, כמו שאני אמרתי, דרכים שאפשר להתמודד עם זה, בעלויות סבירות, כלומר, אמצעים משפטיים תמיד אפשר ללכת על צווי מניעה ועל תביעות על כל אחד, לא. למצוא את לתפור תוכנית טובה ונכונה, ואפשר לעצור את זה לגמרי, לא, אבל לצמצם את זה באופן משמעותי, וגם לגבות כסף כדי שיממן את הפעילות הזאת, ויש מה לעשות.
יגאל, הטיפ שלך לצרכנים דווקא?
זה גם צרכנים וגם לבעלי הזכויות, בעצם זה להיות מסודרים, כי אזרח קשה לו מאוד לבוא, גם שהוא סובל מזה, לבוא למערכת להגיד, יש פה זיופים. אז לאותו מותג, הוא צריך להיות מסודר, זה הכי חשוב. מ-day one, לדעת בדיוק, אם זה ללכת לרנולד קונן ולרשום כסימן מסחר. אחרי זה להוציא את הניירת הנכונה, בשביל להגיע לרשויות, או להגיע לכל המערכת עצמה, שתוכל לסייע לאותו יצרן סלש יבואן, או מי הנפגע פה, בעצם לאכוף את הדבר הזה, בצורה הכי נכונה, הכי מהירה והכי קלה. לגבי היצרנים, יש דרכים שיכולים להעביר את המידע הזה, אם זה לעורכי דין, אם זה כפדרציה, דרך האתר, אפשר להגיש תלונות, להיות אנונימי ולהעביר את המידע הזה, שכמובן הולכים ובודקים אותו ומעמתים אותו, ולפנות לבעל הזכויות עצמו, שהוא גם כן יודע איך להעביר את זה אלינו, אל רנולד קונן, לרשויות, ולקבל מענה בכל מה שקשור לאכיפה.
ולצרכן קצה, זאת אומרת, אם אני עכשיו קונה קרם מסוים, אני צריכה לשים לב למשהו?
בוודאי. יש המון המון סימנים, חלקם יותר בעייתיים שזה היצרן שם בשבילו, או בשביל אנשים כמונו שנדע בעצם לעשות את הזיהוי הראשוני, אבל יש דברים כמו לקנות במקום מסודר, אוקיי, במקום ידוע, שאת קונה מוצר יקר מאוד בשוק, צריך להדליק לך הרבה מאוד נורות, שסביר להניח שהמוצר הזה מזויף, זה אחד. מחיר, אם קונים שעון יוקרתי ב-100 או 200 או 300 שקל, יודעת שזה לא, אין קולרציה בין המחיר, למוצר עצמו. זה יכול להיות האיכות שלו. הבד שמושכים אותו או ההדפס, להרגיש את המוצר, להסתכל, לראות ולבדוק כל הזמן, קודם כל מי החנות או המוכר שמול לך, גם אם זה באינטרנט, ששם הכי קל לעבוד על אנשים, לבדוק, לבדוק ביקורות על החנות, על האתר, כל הזמן לבדוק אם היו תלונות, אין תלונות, לא למהר לשים כרטיס אשראי, לא בחנות או בבסטה ולא באינטרנט.
אז אנחנו עוד שנייה בסוף הפרק, עכשיו קצת שאלות. רועי, כדורגל או כדורסל?
כדורגל.
כדורגל. מכבי או הפועל?
רק מכבי. ומכבי זה מכבי תל אביב, שיהיה ברור.
רציתי להגיד, מכבי יש בחיפה, לא?
לא.
צודק, צודק. וניו יורק או תאילנד?
ניו יורק.
ניו יורק. יגאל, סושי או סטייק?
וואו, התקלת. סושי.
סושי. כלב או חתול?
כלב.
תודה רבה, יגאל. תודה רבה, רועי. תודה למאזינים שלנו. היה מרתק, וניפגש בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות. בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.